טוב, שיעור מדרש רבה, פרשת משפטים, השיעור לילו נשמת רבי יוסף בן אנריקה. טוב, אנחנו נמצאים בפרשת משפטים. אז אחרי שברוך השם שבוע שעבר קיבלנו את התורה, אז אנחנו עוברים לפרשת משפטים מיד. כלומר, אפילו גם כתוב בפרשה הקודמת עוד, שמיד אחרי שקדוש ברוך הוא נותן את התורה, משה רבנו ישר שופט את העם ומלמד אותם תורה. וגם לפני זה כתוב שקיבלו במרה דינים, נכון? שם שם לא חוק משפט ושם ניסהו, קיבלו דינים, שבת ופרה אדומה. רואים שיש איזה יחס, שהמשפט הוא תמיד צריך להיות סביב התורה, ואין תורה בלי משפט ואין משפט בלי תורה. יש פה שני צדדים שאנחנו צריכים גם ללמוד ולבאר אותם, מה היחס ביניהם. כי לכאורה כל המשפטים כתובים בתורה, אז למה אנחנו מפרידים בין התורה לבין המשפט? יש בזה כמה דרכים, האם התורה זה בין אדם למקום והמשפט זה בין אדם לחברו, או שהתורה זה הדבר בעצם שהוא נוגע לדברים יותר עליונים, והמשפט הוא דבר שהוא מושכל בשכל של האדם. אבל ודאי מזה שקושרים את זה בזה, זה נראה שגם מה ש בוא נאמר, גם בין אדם לחברו, או גם מה שנתון לשכל האנושי, לשכל של האדם, מקורו צריך להיות מתוך התורה. ובלי התורה, כשזה יופך לו רק דבר אנושי, זה מאבד מהערך של הדבר. ועוד אולי יכול שיותר נלמד בהמשך לפי הדברים שראינו, יכול להיות שאפילו המשפט הוא בכלל לא לאדם. כלומר, המשפט, כתוב המשפט ללוקימו. אז יוצא שבעצם כל מה שהאדם שופט זה לא המשפט. אז יש פה מקום לבוא ולראות, ואולי זו הדרכה שאנחנו רואים אולי דרך המדרש הראשון, מה זה הזכות שלנו לבוא ולגלות את המשפט בארץ. איך זה נוסח יפה בתפילה, באמת ויציב, שאנחנו אומרים באמת, שאתה הוא, שהקדוש ברוך הוא בעצם שכינתו למעלה, והמשפט שלך מופיע בארץ. כן? זה דבר שהוא גדול, כי בדרך כלל מלך, איפה שהוא נמצא, שם המשפט שלו חזק, ככל שמתרחקים מהמלך, אז המשפט יותר עופף. ופה, כי בכל כך קדוש ברוך הוא בשמיים, והמשפט שלו נעשה בארץ, זה גם יש על סיפור בגמרא, מה דעי, אני חושב, או משמרת שבת, מישהו בא לשאול את אחד החכמים, אחד הגויים, ואמר לו, מה זה העניין הזה, מה אתם משומרים? אז הוא ענה לו בצורה כזאת, שתצווה אתה על משהו, ונראה כמה זמן נחזיקו בזה. באמת הוא ציווה, או לא זוכר בדיוק את תחשב את הסיפור בראש, ואז הוא ראה בעצם שזה לא מחזק עם זה מעמד, או שאלו שהרחוקים גם לא עשו את זה, ואמר, הנה, כדי הוא ציווה אותנו לפני כמה שנים, או כדי הוא בשמיים, והנה, המצווה שלנו מתקיימת פה בארץ מדוקדקת, כל אחד שומר על מה, על מה שזה נאמר. אבל טוב, זה בכלל כל המצוות, זה לאו דווקא המשפט. אבל לגבי המשפט, זה עניין מיוחד שבו הסידור, בעיקר, זה המשפטים עוסקים יותר בסידור של החיים של החיים בין אדם לחברו, החיים המדיניים, וגם עוד חלוקה שנראה פה שזה החלק של הקיבוץ המדיני, לבין המצוות, התורה שזה יותר עוסק באדם כאילו הפרטי. וזה דבר שקשור זה להראות שהקשר, כלומר, התורה היא זו שהופכת ובא בעצם להפך את כל החיים להיות חיים אלוקיים. ואם אתה לא מגיע ועולה לזה שהמשפט ללוקים הוא, ומשם אתה מדריך את החיים הללו, ואתה משאיר אותם לשכל האנושי, כי אתה חושב שהשכל האנושי יכול להתמודד עם מה שגלוי לעיניים, כי זה אנושי, אז אתה משאיר את החיים אנושיים, ולא מחזיר אותם בעצם למקור הראשון. אם אנחנו אומרים שהמשפט זה דין, לא לכן המשפט זה דין, וזה אנחנו חוזרים לזה שרצה כזה בכל לברוא את העולם ממידת הדין, ראה שאין עולם יכול למות, שיתף איתם מידת הרחמים. אבל רואים אם כן, שכדי שהעולם יהיה מנוהל על פי רצון השם, צריך שהוא יהיה נוהל על פי הדין, מה שצריך להיות ומה צריך להיות, מי יכול לדעת מה צריך להיות, מה הדבר הכי נכון. אז התשובה אמיתית צריכה להיות מי שיצר את העולם, הוא יודע, בוא נאמר לפניו גלויים כל החשבונות של העולם, כדי שהעולם יגיע שיעשה מה שצריך להיות. המקום שניתן לטעות הוא נגיד, טוב, זה דברים שנוגעים אולי למגמות, לדברים שהם דברים שקשורים לאופק ארוך. מה זה קשור עכשיו ל-100 שקל שהוא חייב לו, או אני חייב לו? מה, איפה? מה זה קשור עכשיו לכל מה שהסברת לה? יש פה איזה 100 שקל בין זה, תבדוק מה הצדק, מה נכון. ולכן באמת קמו במשך הדורות הרבה הרבה חוקים אנושיים, או כמו ספרי חוקים אנושיים, מי לא יודע, חמורבי, שזה אחד הדברים הכי קודמים, עד, וכל פעם יש משפטים, 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 משפטים. והרבה פעמים אולי נגלה שהשכל האנושי הגיע לכאורה לאותה מסקנה כמו משפטי התורה. אבל על זה הזהירה אותנו התורה. אלה המשפטים אשר עושים לפניהם, לפניהם ולא לפני, עובד כוכבים. מה הכוונה? אפילו שידוע לך, אומרים חז"ל, שעובדי כוכבים דנים את אותו דין כמו התורה שלנו, ויצא אותו פסק דין. יש איסור מוחלט לדון לפניהם. אז שם, הפשט של, כלומר הסיבה, כי אתה מייקר את השם של עבודה זרה. ובדי שאתה הולך לדון לפני, אתה אומר, טוב, הנה, אני רואה שהמשפט מגיע, שמשפט שלכם הוא נכון. אני אומר, לפי אולי מה שהסברנו, יש לזה הסבר אולי יותר עמוק. מה זה להכיר את, 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 את העבודה זרה? אתה בעצם מפקיר את העולם לדעת שיש, כאילו, כביכול, איזה יכולת לעבודה זרה, נקרא לזה, לצד המוגבל, להל את החיים בעולם. בזה אתה הנמחת את כל המטרה ואת כל המגמה של העולם כולו. כי המשפט אלוקים הוא, אנחנו יודעים שהחיים האלו הם חיים אלוקיים, ואם אתה נותן את זה, אפילו אתה נראה על פניו, כמו אצל, אצל עובדי עבודה זרה, שהם יכולים לנהל את זה, אתה מגביל את החיים, אתה מנמיך אותו, ואתה מייקר שם עבודה זרה, להראות כאילו היא, יש לה איזה יכולת, לא, יש לה איזה יכולת לבוא ולנהל את החיים שלנו בעולם הזה. במקום שזה שאתה מנהל, זה שאתה נשפט לפני הקדוש ברוך הוא, אז אתה בעצם עכשיו מופיע את המשפט האלוקי בארץ. יש פה השלכה מעבר ל-100 שקל שעבור בין רובן לשימון, לא משנה למי שצריך להיות שייך על פי הדין. הרי גם השופט הגוי יכול לפסוק שזה לשימון, וגם השופט היהודי, הדיין היהודי יגיד שזה לשימון. אז מה ההבדל? כשזה שונה, יגידו הרבה אנשים, אני מבין למה ללכת לבית דין. אבל כשזה בדיוק אותו תוצאה, מה אכפת לי ללכת למשפט האזרחי? אתה לא מבין את העניין. לייקר שם עבודה זרה, זה אומר שבעצם אתה נותן מקום, או אתה מנמיך, או אתה מגביל את העולם לדעת, שכמו שאם עבודה זרה יכולה להגיד מה, זה, מה האמת, אז האמת היא כמו שעבודה זרה חושבת. ואז אתה מגביל את האמת. אבל כשאתה נותן לדין להופיע על פי מה שהשם אומר, למרות שהתוצאה היא אותה תוצאה, אבל מה מתגלה כאן? כלומר, זו השאלה. מאיזה צינור אנחנו מושכים את הדין הזה? האם הדין הזה שהתגלה, כלומר, אני אומר, יותר מאשר המאה שקל אלו עברו אליו או עברו אליו, זה פחות מעניין אותנו. יותר מעניין אותנו שזה נעשה על פי מה? על פי זה שהצדק האלוקי הופיע פה. זה המטרה יותר חשובה. ואם הצדק האלוקי הזה מופיע, זה המטרה שלשמה העולם נברא. אם לא בריתי, יומם ולילה, חוקות שמה בארץ לא שמתי. כל הבריאה של העולם באה כדי שהמשפט האלוקי יופיע בארץ. להראות שהקדוש ברוך הוא לא מנותק. הוא לא נבדל, זה לא דבר שהוא, אני מדבר כוונה רחוק, לא שייך למציאות. הוא משגיח, והאמת שלו מופיעה פה בארץ. אמת מארץ תצמח. ואז זה מגלה שהאור האלוקי הוא מגיע מלמעלה, ויורד עד למאה שקל של רובן, ושם הוא מופיע. אם אתה הולך לעבודה זרה, אתה מקצץ מנפיות. אתה עוצר את ההמשכה הזאת. אז אני אומר, זה באופן קצת מבט יותר כללי לדעת על הערך, זה דבר שצריך המון המון להרחיב עליו, על הערך של המשפט בישראל. המשפט בישראל הוא לא המטרה הקונקרטית שלמי שייך המאה שקל, או לא משנה מה השלכות, אלא זה הופעת המשפט האלוקי בעולם. זה העניין המיוחד של לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים.
המשפט, כי אז יש לנו את
דינה למלכות הדינה. דינה למלכות הדינה זה משהו אחר שצריך להיות, אבל אם גם בחוץ לארץ דנו לפני בתי דין?
יהודים.
כן, ודאי. זה חוץ לארץ, אמנם זה עובדי עבודה זרה בטהרה, כתוב על מי שנמצא בחוץ לארץ, אבל זה לא מתיר לו להיות עוד עובד, כלומר, להגביר את עבודה זרה. אני אומר עוד פעם, יש עיקולים אחרים, אני לא נכנס אפילו בכלל לדיון הדיון ההלכתי, איפה מגיעים לבית משפט כשאי אפשר, לא זה. אבל אני חושב שהאיסור הזה, האיסור הזה הוא ממש נחלש. היום שהולכים לבתי דין אזרחי. שכחנו. אתה עורך דין. אבל, זה עבודה. אבל אני אומר מצד, הליכה לבית דין האזרחי. יש בה דבר מאוד מאוד, יש על זה אפילו גדולי ישראל הוציאו על זה בצורה מאוד מאוד חריפה וחמורה נגד מי הולכים לבתי דין, לבתי משפט אזרחים, ופוסקים בעצם על פי דיני גויים. טוב, אומר המדרש, אני כל זה גם מהקדמה, לא הקדמה, הרחבה של העניין, כי זה גם נוגע עכשיו אולי קצת ל... המדרש הראשון הוא קצר בכמות, אבל מדבר על דין שרציתי להרחיב עליו טיפה, השם יאיר עינינו. אומר המדרש, מה כתיב למעלה מן העניין? כלומר, אצלנו פרשה כתוב, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. סוף פרשה הקודמת יתרו כתוב, ולא תעלה במעלות על מזבח. וכתיב אצלנו ואלה משפטים, וכי מה העניין זה את זה? וכי ערוותן של כהנים. עכשיו כדי להסביר את השאלה, כן, אז תראו בפירוש המערזו, באות ב', הוא כותב, מה כתיב למעלה? סליחה, וכי ערוותן? תחילה שואל על סמיכות העניינים. ועל זה אומר שכאשר נדע פירוש הכתוב, נדע גם טעם הסמיכות. כלומר, קודם כל המדרש שואל בהתחלה, למה סמוך אל המשפטים, לא תעלה במעלות המזבחי? אחרי שנבין מה נאמר בלא תעלה במעלות המזבחי, מה התורה מצווה אותנו בזה שלא לעלות במדרגות למזבח, אלא לעשות כבש, מה זה מלמד אותנו? מזה גם נבין מה הסמיכות מלמד אותנו ביחס לדין. זה סמיכות פרשיות, לומדים מזה המון 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 דברים. זה סמיכות פרשיות. כלומר, זה שפרשה סמוכה לחברתה, וזה הסדר שבה נכתבה התורה, יש מזה לימוד. לא כתוב כלום. כלומר, כתוב פרשה אחת, זה כתוב אחרי הפרשה השנייה, מזה שהן סמוכות, תקיש מזה מזה. לזה. הדינים שנאמרו פה, יש להם השלכה גם על הפרשה שסמוכה לכאן ולכאן. למעלה למטה ולמטה למעלה. כלומר, כל פרשה משליחה על הפרשה שאחריה, או שלפניה.
אז גם בתוך הפרשה. הנושאים כאילו שקשורים אחד לשני, אז גם
לא, פרשה, אל בלבלו רבותיי, שאומרים פה פרשה, זה לא פרשת יתרו לפרשת משפטים, זה עוד פרשה, זה השם של כל הפרשה כולה, אבל התורה מחולקת לפרשיות, חלקים בתוך התורה, כל פרשייה, פרשייה סתומה, פרשייה פתוחה, זה פרשה, זה היה כאן הפרשה הזאת לפרשה הזאת. יש עוד סמיכות יותר רחבה, פרשת יתרו לפרשת משפטים, כל זה. אבל פה הסמיכות היא בין הנושא האחרון לנושא הזה. הנושא האחרון של פרשה הקודמת היה איסור לעשות מדרגות למזבח, לא תעלה במעלות על מזבחי, והפרשה החדשה שלנו זה אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הפסוק הראשון הזה, לכאורה זה לא פרשה, כי מתחיל עבד עברי וכו' וכו' וכו'. פה, כלומר, מפה למדו בכלל על כל היסוד של כל המשפטים. אז זה עניין של הסמיכות. לא סמיכות עניינים, אתה רואה, אני כותב סמיכות עניינים, לא סמיכות פרשיות. אז עכשיו המדרש מבאר מה הבעיה ב לא תעלו במעלות על מזבחי. וכי שואל המדרש, ערוותן של כהנים הייתה מגולה? הרי מה כתוב שם? ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. איזה ערוות מגלה? שום ערוות לא מגולה.
כשהכהן
הולך
כאילו, אז קצת לא...
מה קצת לא? יש לו מכנסיים. זה לא רק סמלה. אז איזה ערווה יש? והרי כתיב, ועשה להם מכנסי ועד לחסות בשר ערווה. נו, אז איפה הערווה הזאת שכתוב מזכיר? אלא מה רבי אבינה? כשם שהזהיר הקדוש ברוך הוא את הכהנים, שלא יהיו פוסעים פסיעות גסות על גבי המזבח, אלא יהיו מהלכין עקב בצד גודל, כך הזהיר הקדוש ברוך הוא את הדיינים, שלא יפסיעו פסיעות גסות בדין. כלומר, פה כבר הרבי אבינה, הוא מסביר מה לומדים ממה שיש שם. כלומר, שם אין שום בעיה, כלומר, אין גילוי ערווה במפורש, כלומר, בצורה גלויה. אלא, א', הפסיעה הגסה, יש משם פירש, פירש, שבאמת הפסיעה הגסה עצמה, היא בעצם גורמת יותר את הגילוי ערווה. למה? כי צריך יותר ללכת בצורה של פסיעה, שהולך עקב בצד הגודל, ככה בעצם זה הציווי על הכהנים ללכת בבית המקדש, לא רוצים. הולכים עקב בצד הגודל. כי למרות שיש כיסוי של מכנסיים, אבל עדיין צריך שהערווה תהיה מכוסה בבשר הירך. הבשר של הרגליים שיוטף את המקום של הערווה. ואם אתה פוסע פסיעה גסה, גם אם יש מכנסיים, עדיין הערווה, כן, עדיין הערווה יותר גלויה מאשר שאתה הולך פסיעה יותר גסה. מקשיב פה אחד, כאן החידושי הרשש, הוא מקשיב, הרי כתוב בפרק ב' די יומה, שהיו רצים ועולים בכבש. אז זה מפורש, נו מה, איפה הכב בצד הגודל שאמרת? אז הוא מתרץ ואומר שהם היו רצים בפסיעות קצרות. רצים כאילו, הפעולה היא פעולה מהירה, אבל הפסיעה לא הייתה פסיעה גסה. זה ריצה, טוב, יש לא, זה גם לא ריצה קלה, זה ריצה מהירה של פסיעות דקות.
כמו שבשבת שהולכים לבית בבית הכנסת, אתה לא רץ מהר, כאילו לא רץ בפסיעות גסות, אתה...
נכון, פסיעה גם בשבת, הולכים פסיעה גסה, אסור לך פסיעה גסה, אבל כתוב שבפני בית הכנסת מותר, זה לא יפסו לרוץ. אבל יש עוד מאוד גם בפסיעה גסה, פסיעה גסה כתוב שנוטלת 1 מ-500 מהראייה של האדם. אדם שרץ מהר, פסיעה גסה, היא לוקחת 1 מ-500 מהראייה של האדם. זה שאדם הולך מהר, כל עניין של המהירות הזאת, זה לא הדרך שבה אנחנו מתנהלים. ואם אתה עומד בכלל לא בקמה, אתה רואה שכל אלה שממהרים, זה הם משונים יותר. כלומר, גם ברשות הרבים, אפשר ללכת מהר, אפשר להזדרז, אבל לרוץ, זה משונה.
זה אומר ש-500 פסיעות וזהו, הלך.
זה לא נכון, כי זה אחד מחד, אחוז.
כל פעם.
זה אחוז, אחד מ-500.
אפשר לתקן את זה בשתייה, משהו...
כל דבר שיש את זה, יש ועדה גם תיקון.
לא, משהו בעיה, משהו, אומרים ש...
שאתה מסתכל.
כן.
שאתה מסתכל, יכול להיות. טוב, עכשיו, אז מה בעצם הלימוד שלומדים? קודם כל, מה איסור שם? אז אמרנו שלא יהיו פוסעים פסיעה גסה. כן? אז מה איסור בעצם ביחס לבית המקדש? שם הכהנים צריכים ללכת במתינות. וכותב המהר"ל, שכיוון שעסוקים במזבח, בקודש, לא שייך ליד זה שום צד של גילוי ערווה. לא מדובר פה על גילוי ערווה פיזי, ממש, אלא אפילו כל דבר שיש בו איזה עניין שייכות לגילוי ערווה, זה סותר את העניין של העבודה, בית המקדש. מזה לומדים גם איזה פסק עשה יש אצל כהנים, זה לא שצריך אצל השופטים, זה לא שלשופטים אין איסור ללכת פסיעה גסה, מותר להם ללכת. רק לעניין המשפט, כותב כאן, שלא יפסיעו פסיעות גסות בדין, דהיינו שלא יפסוק בצורה מהירה, אלא במתינות הדין. על זה אמרו חז"ל, יהיו מתונים בדין. אז עכשיו, על העניין הזה, רציתי קצת להתעכב, להסביר את העניין הזה של מתונות בדין, ובאמת את הקשר, המדרש הזה, הוא מופיע פה בתור מדרש על הפרשה, זה בעצם גמרא בסנהדרין. גמרא בסנהדרין אומרת, דווקא את הגמרא לא הבאתי, היא אומרת ככה, דרש רבי, דרש בר כפרה, מניין הדין הזה שלמדו, היוו מתונים בדין, וזה שנאמר, ולא תעלה במלות המזבחי, ושם מכלי אל המשפטים אשר תשים לפניהם. אז הוא לומד אותו ממש כמו המדרש, מזה שכתוב, לא תעלה במלות המזבחי, וכנה לא יפסוע בצורה מהירה, אז ככה היוו מתונים בדין. כותב המהר"ל, לא הנה, אפילו יש לזה פה, הנה, דרש בר כפרה. מינה מילתא דאמור רבנן, כלומר, מה המקור לזה שאמרו חכמים, היו מתונים בדין? דכתיב, ולא תעלה במלות על מזבחי, ושם מכלי ואל המשפטים. דרשה נוספת, זה אמר בלעדר, שמניין לדיין שלא יפסיע על ראשי עם, קודש שנאמר, ולא תעלה במלות על מזבחי, ושם מכלי אל המשפטים. המהר"ל מסביר את העניין של המתינות, בצורה כזאת, שזה מה שרמזתי אולי קודם, בתחילת השיעור. אנחנו תופסים בעצם שהמשפט הוא דבר שהוא יותר שייך לשכל האנושי. יותר דבר שאנחנו יכולים להשכיל אותו בשכל שלנו. ומבחינת ההגדרה זה דבר שהוא נכון. כי גם כשאדם לומד את העניין, את המסכתות ותורה שבעל פה שקשורה לעניין של המשפטים, זה דבר שאדם יכול גם יותר לדון מהשכל שלו. זה יותר קרוב לשכל שלו. יש מדרגות בזה, מה יותר קרוב לשכל, מה יותר רחוק. אבל עדיין זה כן נתון, אומר המהר"ל ככה. כי הדין בפרט צריך המתנה. למה? שהדין הוא לאלוקים. בכלל, בכלל, כמו שאנחנו תופסים, בכלל הוא כמו ההבנה רווחת בקרב העם. אלא המשפט לאלוקים הוא. לפיכך, אם אין האדם ממתין בדין, אז זה מראה כאילו היה הדין עם האדם. אם אתה אומר מיד את הדין, מה זה מראה? שהדין שייך אצלך. מה ששייך אצלך? סליחה, מה ששייך אצלך, אתה ישר מוציא אותו החוצה. אבל משהו לא שייך אליך, זה שאתה ממתין, זה מגיע לכם, אתה מחכה שהדבר הזה יהיה שורה עליך, כמו רוח הקודש. עכשיו, מה זה אומר? רבותיי, שאומרים על מתינות בדין, זה לא הכוונה שאומר, טוב, אני יודע מה הדין, צאו להפסקה, אנחנו צאו להפסקה, ותחזרו אולי עוד שעה, אנחנו ניתן את זה. לא זאת הכוונה, נכון? אלא הכוונה שהוא בא וחוקר לבוא ולמול ולהבין את הדין, לא כדבר שמובן מאליו. זה לא דבר שנמצא אצלו, זה בדיוק מה שהוא מראה. אם אתה פוסק מיד, אתה חושב, אתה בעצם, זה לא דין. זה סברה שלך. דין זה דבר שמגיע מלמעלה. דבר שמגיע מלמעלה, אתה צריך לעמול עליו כדי לקבל אותו. כי מאחר ששייך הדין אלוקים, בפרט, כמו שידוע למי שמבין, המשפט והדין. וזה מה שאומרים מסכת פסחים, כי נעלם מן האדם עומק המשפט. יכול להיות שאנחנו, וזה אולי מסביר עוד יותר מה הדין, שהמשפט אלוקים הוא. המשפט יכול להיות כמו שאמרנו, שאנחנו נדע למי המאה שקל האלו למי שייכים. אבל מה הסיבה שעומדת מכוחי כל הדברים? למה נקבע ככה? ומה הסיבה ככה? שאתה עולה, אתה אומר, טוב, זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה בגלל זה. אתה מתחיל לעלות למעלה בשורשי הסיבות, אבל יש מקום ששם אתה נעצר, כי אתה לא יודע מה עוד הסיבה פנימה. אז מה אתה חושב? אבל אומר, טוב, אם אני לא יכול לבוא ולדעת את הכל, אז למה לי לחפור עד למעלה? בוא נגיד מה שגלוי אליי. כי בכל זאת התורה נתנה לנו את הרשות לשפוט, ונפסוק את הדין. למה צריך לחכות את כל זה? אז הוא אומר לו, לא, אם אתה תפסוק מיד, אתה מראה שהדין הוא של האדם, מצד האדם, ולא שהדין הוא באמת למי הוא שייך? לאלוקים. וזה, ופירושו, כי אל יחשוב האדם שיגיע האדם אל כל עומק המשפט, שהרי אי אפשר לאדם שיגיע בו אל העומק. ומזה ראוי גם כן שיהיה משפט אלוקים, כי עומק המשפט מכוסה מבני האדם, ולכן המשפט צריך המתנה, כדי שיוכל להבין ולהגיע אל עומק המשפט. ומישהו ממהר, וקפץ, הוא מוציא המשפט, הוא מקלקל המשפט. כי המשפט אינו מצד המשפט. אז זה מצד, משפט לא מובן. המשפט אינו מצד המשפט. זה כמו שאמרנו קודם. המשפט הוא לא מצד מה שקרוב אלינו ומה שאנחנו משיגים בשכלנו, לתוצאה המשפטית הקיימת. המשפט הוא זה שהתוצאה הזאת היא שורש או גילוי של שורש מאוד מאוד עמוק. זה כמו שאם אתה לוקח את הפרי של האילן, אתה יודע שהוא מחובר ל... גזע ושורשים מאוד מאוד עמוקים. אבל אם אתה מנתק את הפרי מהאילן, אז הוא נבל. זה לא פרי של אילן, זה לא פרי שהוא שייך, וכל עומק הדין והצדק האלוקי מופיע דרך מה שאתה פוסק. האם זה צדק אנושי או צדק אלוקי? זה שונה. האם המאה שקל עברו דרך שופט גוי או דרך דיין יהודי? זה שונה. זה הבדל שמיים וארץ. לא לכן אני אומר שמיים וארץ, כי זה קשור לבריאת העולם. אדם שופט או משפט שיוצא כמשפט גוי, זה לא משפט לאלוקים, זה לא הופעה בריאת שמיים וארץ. גם על זה יש גמרא שאומרת, כל מי שדן דין אמת לאמיתו, משתתף עם הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. למה? כי הוא שייך שוב למגמה של הופעת הצדק. כלומר, כל המטרה והמגמה שהעולם נברא בשבילה, הוא כדי שהצדק האלוקי יופיע בתוך העולם. ואם אתה נותן לצדק שהוא לא צדק אלוקי להופיע, אז אתה בעצם מונע את המגמה של העולם מלהופיע. אתה מונע, ועל מה אתה לא שייך למגמה של בריאת, בריאת העולם נבריאה. יש מגמה לזה, יש מטרה. אם אתה עושה, יש עולם, טוב, לפי מה שהעולם קיים, אנחנו לומדים להסתדר. אז תבינו לאיזה תפיסה זה מגיע. כלומר, אדם, זה לא נמצא במודעות שלנו, אבל בתת מודע זה ההשלכה של הדבר. התת מודע בעצם אומר, התת מודע שאנחנו משתמשים בסדרה החיים כמו שהם, זה אומר, העולם הוא משהו, זה מה שיש בו נסתדר. אבל אם אתה הולך לדין תורה, אתה אומר, אני מסתדר פה כדי שבסופו של דבר החיים האלו שלי, שאני חי בהם, הם יהיו שייכים לאותה מגמה שבשבילה נברא העולם. זה ההשלכה, התת מודע של מה שאדם בא ועושה. ואז הוא מסביר מה הקשר לעניין ההליכה במעלות. ויראה, כי מה שאמרה תורה, לא תעלה במעלות על מזבחי, תם האיסור, כי הפסיעה הזאת היא פסיעה יוצא מן הראוי, כלומר זה לא כמו שצריך, במשהו גילוי ערווה לאדם. ומפני שהוא גילוי ערווה, הדבר הזה אין ראוי לעבודה על המזבח. אף כי בזולת זה אינו כלום, אבל אצל עבודה, כלומר, כאשר אדם הולך ברחוב, אז זה לא אמרנו שאסור לך ללכת בכלל פסיעה גסה. אמרנו לגבי אחד מהעירייה, טוב, זה לא איסור. אבל פה אסור לעלות במעלות המזבח, יש בזה איסור, למה? אבל אצל עבודה, אף דבר כמו זה שבחוץ זה לא בעייתי, זה דבר זר. ומזה עצמו יש ללמוד גם כן. שלא יצא מן הראוי בעניין הראוי, כלומר שלא יצא ממה שצריך להיות ויעשה מה שלא צריך להיות. לכן צריך המתנה. ואם אינו עושה זה, רק שהוא ממהר בדבר כזה, יוצא מן השכל, שרדין צריך אל השכל. ככה בעצם אומר המהר"ל. מזה, כלומר, ראיתי זה הפוך, אבל אחרי שראיתי את זה, אני ממש ממש... מה בעצם האדם, איזה מסקנה, כלומר, אחרי שלמדנו, שלעומק של המשפט אדם אף פעם לא מגיע, ולא יוכל להגיע. אז מה השלכה פסיכולוגית שבעצם נופלת על אדם במצב כזה? הוא יבוא לחשוב, שאם בעצם, אני אף פעם לא אגיע לעומק המשפט, ובכל זאת, התורה אמרה לי לשפוט, אז יש פה שני דברים שמנוגדים. אם התורה נתנה לי רשות לשפוט, ומצד שאני אף פעם לא אגיע לשורש של המשפט ולעומק של המשפט, סימן שהתורה הסכימה שהשכל היא, שהמשפט ינוע לפי השכל האנושי, ולמה לי לחכות ולהמתין כדי שאני אנסה להגיע לעוד עומק ועומק. הרי במילא לא נגיע פעם למקסימום, ומצד שני אני יכול לשפוט לפי השכל שלי, אז בוא נשפוט ישר לפי השכל שלי ולא יחכה. זה הפסיכולוגיה, לא שלי, ככה כותב מרן הרם בפירוש על זה של הבו, הסתכלתי על המשנה, כלומר על הפרקי אבות, הבו מתונים בדין. הם אמרו שלושה דברים, אנשי כנסת הגדולה, הבו מתונים בדין, עמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. המהר"ל עצמו בביור לפרקי אבות מסביר שהרי יש לנו מצב של מסירה, נכון? ומסורה וכו' וכו', ואנשי כנסת הגדולה זה בעצם המוסרים כאילו האחרונים, ומפה זה עובר לזוגות. אז הם אחרי שכך כותב המהר"ל, אחרי שהם ראו התמעטות החוכמה, שהחוכמה הולכת ויורדת, באו והעמידו שלושה דברים שיעמידו ותקנו את העניין הזה של ירידת החוכמה. משפט, תורה, כן, דין, עמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה, זה השמירה של המצוות. כל אלו נוגעים לזה שהם ראו ברוח קודשם שהחוכמה הולכת ומתמעטת, ואם לא ישימו את העניינים הללו, הכל יכול להיאבד. אז שם הוא כותב שהאבו מתונים בדין, זה שוב עניין, אל תפסקו מיד. עניין של המתנה, כדי שתהיו שייכים, כמו שאמרנו, קצת לעומק המשפט. אז הרב מסביר כך, יש חיסרון בטבע האדם. הנה תראו שיעור פסיכולוגיה. שמה שהוא חפץ הרבה מאוד, שיהיה לו מזה הרבה הרבה, וכשאינו יכול להגיע למבוקש שלו, הוא מניח ידו ואינו חפץ להשתלם כלל. מה שאני בעברית, או הכל,
או כלום.
אם אני מראש יודע שאני לא אגיע להכל, אז למה זה משנה חלק? הוא באמת אף על פי שצריך לחפוץ הרבה, מכל מקום כשאין עולה בידו הרבה, צריך להוקיר הרבה כמה שעלה בידו. כלומר, עכשיו אנחנו באים לשלול את התפיסה הרווחת. כלומר, אתה חושב שאם אתה לא משיג הכל, אז למה להתאמץ? מה אני מרוויח בזה אם אני לא מגיע למטרה? למשל, אדם אומר המטרה להגיע להר, אף אחד לא מגיע להר, אתה עוד למה לתפס? אז יש, למה לתאמץ להתאפס למעלה? לא, אבל כל פעם שאתה מתאמץ, אתה מוציא בעצמך כוחות. אדם שמתאמץ, אמנם הוא לא יגיע אף פעם למטרה הסופית, אבל זה שאתה מתאמץ בדבר הזה, זאת מטרה. זאת מטרה כשלעצמה. אז מה היינו חושבים גם פה? לגבי מתינות הדין אותו דבר. והנה מתינות הדין. זה הכנה כדי להוציא הדין לעמיתו. אז יוכל בעל הדין לומר ולומר, רק רגע. אחרי כל מה שנמתין ונמתין ונעמול ונעסוק וכולי, אין לנו בטוח שכוון לאמת לאמיתית. אם כן, על כוח אני צריך לסמוך, כי הקדוש ברוך הוא מקבל המוסכם מהשכל האנושי. אז מה צריך להמתין? אפסוק כפי המשקל הראשון. כן, זה המסקנה של התפיסה הרווחת. אמרו לא כן הדבר, שבאמת יש חפץ נטוע באדם לחשוק לאמת היותר עליונה. זה בעצם, הוא גלנו בעצם השורש הנשמתי הנפשי שלנו. רוצים את האמת הכי עליונה. אף על פי שאינו יכול להגיע אליה. מכל מקום תועלת רבה יש בדבר, שעל ידי כך הוא מזדרז להוציא לפועל כל מה שיש בכוחו מבקשת האמת. המטרה שלנו בחיים היא לא להיות שלמים. המטרה שלנו בחיים היא להשתלם כל הזמן. ואם ככל שאדם מתאמץ יותר ויותר לחפש את האמת, וזה בעצם הנטייה והשאיפה הטבעית, הפנימית שקיימת בו, הוא מגלה בעצמו, בתוכו, יותר ויותר חלקים ושייכות אל האמת הזאת. כמה שיותר מתאמץ, יותר אמת ששייכת אליו מתגלה. יש לזה ערך עצמי, ומשהו כן מגלה. הוא לא הגיע למקסימום, אף פעם לא הגיע למקסימום. כי המקסימום הוא אין סוף. אין סוף, כלומר זה לא מוגבל. אבל משהו כן מגלה, משהו כן מוציא אל הפועל בהתאמצות הזאת שלו, זאת מטרה של עצמה. וזהו חובת האדם, להתקרב כל מה שיוכל למבוקש הרם, הנשגב. גם שאינו יכול להגיע לו בשלמות. לכן, הבו מתונים בדין. הדין, עומק הדין, לעולם לא נגיע אליו. אבל זה שאתה ממתין ואתה שואף ורוצה לגלות את עומק הדין, זה בעצמו מגלה כמה שאפשרי את העומק של המשפט. אז זה שהתורה, הקדוש ברוך הוא מסר לנו את היכולת לשפוט, זה על דעת כן שבשכלנו נגיע למקסימום שאנחנו יכולים להגיע. ובזה אנחנו מגלים לאט לאט את הצדק ואת המשפט האלוקי בארץ. כי זה העניין של דיברת תורה, אנחנו אמרנו יום ראשון, דיברת תורה בלשון בני אדם. שזה הולך ומתגלה לפי הכלים שלנו, אבל לפי הכלים שלנו, כמו שהם בסיס שלהם, לא כמו שהם במצב הרדום שלהם. אז לכן, אבו מתונים בדין, אל תפסעו פסיעה גסה. כל זה הולך מצד כדי לגלות את הדין האמיתי, אז יש פה, ממש יש פה דבר שהוא מחודש, הוא דבר שהוא אוחז את החבל בשני הקצוות. מצד אחד עומק הדין, נקרא לזה אולי לא יכול להתגלות אף פעם, אבל מצד שני, אתה לא מוותר לזה שמה שיכול להתגלות מעומק הדין, שכן יתגלה. ואל, כי אם אתה אומר פחות מזה, זה לא דין יוצא לפי זה. הביאו מתונים בדין, אם אתה לא ממתין בדין, ובעצם מעמיק כדי להגיע לעומק המשפט, זה לא דין מה שהוצאת אל הפועל. זה לא דין. זה החלטה שלך. זה לא דין של המשפט. זה קצת מה שנגענו בהביאו מתונים בדין. לא, אמרנו, המתנה זה הלימוד, החקירה, הבירור. ולא יפסוק עם מיד מה שעולה לו בשכל.
כעיקרון, מה שנקרא, לא יודע, לפחות, אני לא מתעסק הרבה פה בארץ, אבל מה שראיתי וגם מהניסיון בחו"ל, תמיד יש את כל הדיונים. אחרי זה אתה מקבל את ההחלטה תוך שבועיים, שלושה, לפעמים גם חודש.
כן, אבל אני חושב, זה נכון, זה דבר שגם נלמד, אני חושב, מזה, אבל לא נראה לי שבמשך השבועיים שלושה השופט עוסק בסוכיה. לא, נראה לי שהוא, איזה תיק היה לפני שבועיים, תוציא אותו בחזרה בבקשה, אתה צריך לסתוק אותו. אבל דיינים, זה ודאי, הם צריכים להלין את הדין. כל דבר, דיני ממון, דיני ממון כתוב, לא, דיני ממון דווקא כתוב שלא להלין את הדין, דווקא צריך לסתוק אותו, לסתוק בו ביום. דיני נפשות כן הם מלינים את הדין. זה לא עניין של העריכות זמן דווקא, עניין שאתה פוסק מתוך עיון, ולא מתוך החלטה, מה השכל שלי אומר בזה הרגע. לא. גם לפי זה אפשר לומר שגם זה לא יהיה שיטתי. כן? אם עד כל שופט תחליט לפי מה שהשכל שלו לא יותר רגע, פעם זה יהיה זכאי, פעם זה יהיה זכאי, פעם זה יחד. ואז אין פה קו ישר של צדק שבא וחותך. טוב, אבל זה אפילו הסבר אנושי יכול להסביר דבר כזה. אבל כל מה שביארנו, נגיד שכדי לבוא ולהופיע את הדין האלוקי, זה העניין של המתינות הזאת. להראות שזה לא שלך. זה לא בא ממך, זה בא ממקום הרבה יותר גבוה. גם הכלי הקר, הוא הביא גם את הדרשה הזאת על הביאו מתונים בדין, דרש בר כפרה, והוא רוצה לומר ככה. והקרוב אליי, שכך פירושו. כי כל דיין, הוא מסביר בצד משהו אחר, אבל זה אולי גם נוגע לי, כלומר, זה כל, נוגעים באותו עניין. אמרנו מקודם, שאם הוא דן מהר, זה לא עומק הדין. והדין שייך ללוקים, ואם אתה דן מעצמך, זה מראה שהדין הוא שייך לאדם, וזה לא נכון. זה המערל. אומר כלי יקר ככה, שאדם דיין שלא דן במיתון, הוא מצד גסות רוחו. הוא בא ליישב את איך זה קשור ללימוד על הפסיעה גסה. שהוא רוצה להראות לכל אדם, כי הוא בקי בדינים ויודע לדמות מילטה למילטה, ובגובה פה בא לדרוש מעל ספר תוכן הדין. שאתה אומר, המתינות זה לא זמן. זה חקירת הדין. ונמצא, שזה שאינו דן במיתון, הוא העולה במעלה דרך גאה וגאון. לכן זה לא תעלה במעלות על מזבחי. אל תתנהג בגאווה. וזה שפרש רשי במרוצה. כי עד מהרה ירוץ דברו לחתוך הדין, והוא גס ליבו בהוראה. והפסוק אומר, כי כך מועד, אני משרים אשפוט. כך מועד? כך זמן. לפני שאתה, אם אתה רוצה לשפוט ישר, תיקח זמן. ודווקא בזמן שכך לי, זמן הוא מועד, כמו שנאמר, כי התחמץ לבבי, רצה לומר, להחמיץ הדין. להחמיץ זה לחכות, לשעות. אז, כדי יותר, יש תונן וכו'. וזה הפירוש הראשון, כלומר, זה הפירוש הראשון שהוביל בעניין של הגסות הרוח. ועוד דבר, עניין המיתון, הוא רוצה לומר, שלא יחתוך הדין מהרה מצד קבלת איזה שוחד. גם זה הוא לא אומר, דינן של המתינות. שלא יחתוך הדין במהרה מצד קבלת שוחד. כי לשון שוחד אמרו בו חכמים בכתובות, כי הוא נגזר מלשון שהוא חד. שוחד שהוא חד. חותך. רצה לומר, כי הנותנו והמקבלו נעשו כמו אדם אחד, כאיש אחד. ואין הדעה נוחה כל כך הפירוש זה, כי מילת שוחד קל על דבר שלוקח ולא על אדם אשר לקח. ואז מסביר לשון חידוד, אבל מזה רוצה לומר, שהדיין יהיה, כלומר דן מצד מתינות הדין, וזה רמז, אל תיקח שוחד. כי אם תיקח שוחד, אתה יודע בדיוק לאן הדין נוטה, ואז אין לנו פה בזה דין. טוב, יש על זה עוד כאלה פירושים. נמשיך הלאה, מדרש הבא. עכשיו זה גם קצת... טוב, שם, ראינו בזה. אומר המדרש, דבר אחר. טוב, זה מדרש שעסקנו בו בתחילת ספר שמות. וגם שנה שעברה, אני חושב, עניין של הסמיכות. אז החלק הראשון יותר אז אנחנו יותר נבהר את המדרש מצד הפשט שבו, אבל יש בו שניים או שלושה עניינים מאוד 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 חשובים שמתחדשים דווקא כאן. דבר אחר, וזה מוכר, ואלה המשפטים. אמר רבי אבאו, בכל מקום שכתוב ואלה, מוסיף על הראשונים, ובכל מקום שכתוב אלה, פוסל את הראשונים, ועכשיו הולך ונותן דוגמאות. כיצד? אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם, ומה פסל? שהיה בורא שמיים וארץ והיה מסתכל בהם ולא היו ערבים עליו והיה מחזירן לתוהו ובוהו, כיוון שראה שמיים וארץ אלו ערבו לפניו. ערבו הכוונה ערב, זה היה נוח לפניו. ומסבירים המפרשים חס ושלום, זה לא הסתכל, הוא ברא שמיים ואתה אמר טוב לא נראה לי, זורק לפח, אלא עניין של הסתכלות מחשבתית, כי לא צריך, כדור הוא לא צריך לברוא כדי לראות שזה טעות. הסתכל, זה, גם הסתכלות מחשבתית זה גם משל לדבר, אלא בעצם מתבונן שכדור יוכל מצוות, זה לא השמה בארץ שבהם אני חפץ, עד שהגיע לשמה בארץ שלנו שבהם הוא חפץ. טוב, זה דברים שהם קשורים ליסודות בראשית, להבין מה, מה שייך מצד הכדור יוכל, הוא חפץ באלו, מה דופה השמה בארץ שהם גשמים, אז מה, טוב, אז זה בעצם סודות עולם, למה דווקא בשמה בארץ האלו שלנו בהם הוא חפץ. לפיכך אלה תולדות השמיים והארץ, אבל הראשונים לא היו תולדות. עד כאן דוגמה ראשונה. דוגמה הבאה, קצה בו, אלה תולדות נוח. מה פסל? פסל דורו של אנוש ודור המבול וקינן וחבריו, כלומר כל הדורות שהיו לפני כן. יש המפרשים קצת העירו, הרי לכאורה הסדר הכרונולוגי צריך להיות דורו של אנוש, דורו של קינן ודור המבול שהיה אחר כך. אז למה אמרו את דור אנוש ודור המבול ביחד? אז הם פרשו, כי הדור של אנוש ודור של המבול, בתורה כתוב מפורש מהחטא שלהם. בסדר? דור אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם, עבודה זרה, ודור המבול זה מה שבעצם חטאו בגזל. אז כמו שאצלם מפורש החטא, גם קינן, הדור שלהם, הדור של קינן גם היה כמו הדורות הללו. לפיכך, עכשיו פה תראו, כאן המדרש זה פחות ברור, כי אנחנו באים להגיד שתולדו, אלה תולדות נוח, פסלנו את הדורות הקודמים. ועכשיו הוא אומר, לפיכך אמר בני יפת, גומר ומגוג, שזה הבנים של נוח. אז היה אפשר להמשיך הלאה ולהגיד, טוב, זה היה כוונת תולדות נוח. אבל מי שקורא בתורה, רואה שהפסוקים שכתוב על זה לא כתוב אלה תולדות נוח, אלא כתוב ואלה תולדות נוח. אם זה ו, אז זה מוסיף על ראשונים. אז לכן צריך לומר ככה, אלה תולדות נוח באמת מצד בני נוח, פסל את הדורות הקודמים. מצד נוח מתחילה מגמה חדשה. מה שהיה עד עכשיו נגדע. מנוח מתחילה מגמה חדשה. אבל גם אצל הבנים של נוח, בצאצאים שלהם, גם שם יש כאלה שקשורים לדורות הקודמים. זה בני יפת, גומר ומגוג. ששם כתוב אצלם, ואלה בני נוח. כן? אז וב מוסיף על ראשונים. תראו את זה בחידושי הרשש. הפירוש למטה, אתם רואים עוד ג' ומה פסל וקינן חבריו. נראה. דחסר כאן וצריך לומר, ואלה מוסיף על הראשונים. כיצד? ואלה תולדות בני נוח. מוסיף על הראשונים, רוצה לומר על דורו של אנוש. לפיכך וכולי, רוצה לומר שהיו גם כן רשעים. כלומר, בני נוח, הם באים לסתור את מה שהיה קודם, נגיד שהם לא רשעים. בנים של נוח, שהם חם ויפת. טוב, גם לגבי חם יש לנו מה לעיין. אבל על כל פנים אפשר לומר שמנוח מתחיל משהו אחר חדש. אבל גם בהמשך של התולדות, גם שם מצינו שיש חזרה, כלומר, מוסיף על ראשונים שגם בהם היו רשעים. זה לא שמנוח והלאה, כולם צדיקים. בסדר? גם שם יש רשעים. כיוצא בו, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. אז על מה זה מוסיף ואלה? מוסיף על הראשונים, מי הראשונים? ומי הם? מה שכתוב למעלה, שנאמר, ותלד לו את זמרן ואת יוקשן. תראו בפירוש את יוסף. רשעים היו כיוצא בהם. הראשונים שידעינן באוש היו רשעים. מאיפה יודעים את זה? מהשמות שלהם. זמרן, שמזמרים לעבודה זרה. יוקשן, שמקישים לפני עבודה זרה, כדי ליל בבראשית רבה. וכן תולדות ישמעאל שהיו רשעים. מה שאין כן ישמעאל עצמו, שעשה תשובה לסוף ימיו, כדרשו חכמנו, בסביבה טובה, בשרו שישמעאל יעשה תשובה בימיו. אז אם כן, ואלה תולדות ישמעאל, אז דווקא תולדות של ישמעאל היו רשעים, ולא ישמעאל עצמו. ואף כאן, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, בכור ישמעאל נוויות. רשעים היו כיוצא בהן. כיוצא בו, עכשיו זה קצת קשה, כי יש פה בירור גדול. כיוצא בו, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. מי היו התולדות של יצחק בן אברהם?
יעקב
ועשיו. ואם כתוב פה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, זה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים לפני יצחק, לפני התולדות האלו? מוסיף על הראשונים, על מה שכתוב למעלה, אם אינו בני ישמעאל. אז יעקב הוא כמו בני ישמעאל? אז איך אני אומר המדרש? ומי היה זה? עשיו הוא בניו שהיה בנו של יצחק. כלומר, על אלה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, על מי זה מוסב? על איזה תולדות?
ישמעאל.
על ישמעאל. לא. איזה תולדות של יצחק? על עשיו ובניו. הם כמו ישמעאל. מה עם יעקב? הוא לא. מאיפה אתה מוציא אותו החוצה? מה זה הפריבילגיה הזאת? אם אתה הולך לפי הכלל, תלך איתו עד הסוף. ואלה מוסיף על ראשונים. מה ראשונים רשעים? אפילו רשעים? לכאורה. חס ושלום לומר שגם יעקב אבינו בניו בתוך ההכללה הזאת. אז זה קושיה שהמדרש צריך לתרץ. כי אם לא כל השיטה נפלה. אז על זה אומר המדרש ככה. ופה יש דבר, רבותיי, תראו, חידוש. כלומר, אם אנחנו עומדים את בראשית רבה, זה היה פחות חידוש. כלומר, את הפרשת בראשית רבה, אז זה לא המחודש, אבל כמובן שלא למדנו, אז זה התחדש לי כאן. אז כך אומר המדרש. אם כן, יש לומר, רואי לבין כתוב כאן אלה, ואלה תולדות, אף יעקב שהוא תולדות יצחק בכלל לסב. מילא אם היה כתוב לנו במקום אחר, אלה תולדות יעקב, כן, באותו פרשה, אז הייתי אומר, טוב, מה שכתוב למעלה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אפשר להגיד שזה רק עשיו. אבל כיוון שעל יעקב לא כתוב לבד, אלה, לפסול את הראשונים, אז הוא חצה שהוא גם בתוך הקבוצה הראשונה של ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אז מה אתה עושה עם זה? עכשיו הוא מסביר. אתה מוצא, זה שמתם לב לזה? שכל תולדות שבמקרא חסרים, כתוב תולדות בלי וב, חוץ משניים שכתובים מלא. אלה תולדות השמיים והארץ, כמו שקראנו קודם, וכן ואלה תולדות פרץ. למה דווקא שתי אלו מלא וכל השאר חסרים? לא שמתם לב את זה אף פעם, נכון?
כאילו,
ו... לא, הוו של תולדות חסרה בכולם, כל התורה כתוב תולדות בלי וו, חוץ משניים. תולדות, אלה תולדות השמיים והארץ, כתוב מלא, ואלה תולדות פארץ. תראו, מדרש מפלי, וטעם גדול יש להם. למה אמר אלה תולדות השמיים והארץ מלא? מפני שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ולא היה מלאך המוות בעולם, ובשביל כך הוא מלא. לא חסר שום דבר, הכל מלא, שלם, איתן, קבוע. כיוון שחטא אדם וחווה, חיסר הקדוש ברוך הוא כל תולדות שבמקרא. וכיוון שעמד פרץ, נעשה תולדות שלו מלא, שהמשיח עומד עמנו, ובימיו הקדוש ברוך הוא מבליע המוות, שנאמר בילה המוות לנצח. לפיכך תולדות השמיים והארץ ותולדות פרץ מלא. מדהים. על זה צריך לראות מה זה הוו. הוו שחסרה זה לא לחינם. אם אתה רוצה אותו חסר, תוריד, לא יודע, תוריד אולי עוד אותה אחרת. למה דווקא וו חסרה? שם כתוב במדרש רבה בבראשית, לא, שכאשר חטא אדם הראשון חיסר אותו שישה דברים. לא ידעתם את זה, נכון? לא סימנתי. טוב, אמרתי פרשה י' ב' ו'. למה לא סימנתי? לא יודע. פרשה י' ב' תולדות. אמר בשמואל בר נחמן, כל תולדות שנאמרו בתורה חסרים חוץ משניים. אלה תולדות פרץ ואלה תולדות שמיים וארץ. ולמה? למה כל השאר חסרים? רבי יהודן בשם רבי אבין אמר, כנגד שישה דברים שניטלו מאדם הראשון. ואלו הן, זיוו, האור שלו, חייו, שהתקצרו, קומתו, הגובה, פרי הארץ, פירות האילן והמאורות. שישה דברים שנתקללו בגלל חטא אדם הראשון. וכל זה יחזור בזמן המשיח. פה המדרש מביא פסוקים על כל שישה הדברים הללו, ואז הוא נכנס קצת לדבר, הוא דן קצת על מה שהיה על אדם הראשון, מסיים המדרש. רבי בכר בשם רבי שמואל אמר, אף על פי שנבראו הדברים על מליאתן שלמים, כיוון שחטא אדם הראשון, נתקלקלו. ועוד אינם חוזרים לתיקונם עד שיבוא בן פרץ, שנאמר אלה תולדות פרץ. מה נאמר פה? מלא, חוזר להיות מלא, בשביל שישה דברים שיחזרו, ואלו הן זיוו, חייו, קומתו, פירות הארץ, פירות האילן, מאורות. ואיזה זה פסוקים, שכל הפסוקים שקשורים לגאולה מראים שהכל יחזור. האור שנאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, חייו שנאמר כי ימי הארץ ימי עמי, אין יותר הפסקה של חיים. לנצח. חוזרים לנצח. וטענה וכולי, אין אצל התורה. הקומה, הגובה. פה דנים, רבותיי, איזה, גוב, איזה גבעים. שלא תדעו. הכי הכי נמוך זה 100 אמה. כמו אדם הראשון, וקצת, וזה קצת בעייתי. למה? כי הוא אומר שנהיה בקומה כמו אדם הראשון שהוא הפך להיות 100 אמה, זה אחרי החטא. אדם הראשון נהיה 100 אמה אחרי החטא.
מה זה 100 אמה? כמה מטר?
50 מטר. אבל זה אחרי החטא. זה כתוב שהוא מיית אותו. הפסוק שם בהתחלה מביא, איך יודעים שהוא מיית אותו? מזה שהוא התחבא. בגלל שהוא חטא, והוא נהיה נמוך, הוא יכול להתחבא. לפני שהוא חטא, הוא יכול להתחבא, הוא מלוא כל העולם. עד כדי כך. אז זה מהמה, זה הכי נמוך. תעלה למעלה. רבי שמעון אמר 200. רבי אלעזר אמר 300. רבי הוא אמר 900 אמה. תתחיל לתפור בגדים, רבי משה. למה זה? אז הוא חוסך חשבון, כי מאה עצם, מאה מי וכולי, מגיע ל-900. ופירות הארץ ופירות הים, מה שאמרנו בפסוקים, כי זרע שלום הגפן תיתן פריה, מאורות, והיה הוא הלבנה הקרור החמה וכולי. אז הקשר הזה בין תולדות השמיים והארץ, איפה זה מתוקן? אצל הבן פרץ, משיח. אדם, ראשי תיבות, אדם, דוד, משיח. אז רואים שבעצם מה אפשר לתקן את זה בימי? דוד. אבל כששם זה התחיל, התיקון השלם יהיה בימות המשיח. אז זה מה שדבר שהתחדש, אני אומר במדרש הזה, העניין הזה של תולדות שמיים וארץ, הם קשורים, עכשיו איך זה, כל זה בא להסביר את העניין של יעקב אבינו. איך זה מסביר? הרי גם פה אצל יצחק כתוב תולדות חסר. טוב, למה כתוב חסר? אנחנו יודעים למה. למה כתוב אצל, ואלה תולדות יצחק חסר? לא.
לא, כי חטא אדם.
חטא אדם, נכון. לא, חטא אדם, בדיוק. מאז כל התולדות חסרים. מה שאומר זה הפשט. אבל איך זה כן נסביר? אז אומר המפרש, כל התולדות שכתובים בלי וב, כתוב ככה, תולדת. וביעקב, איך זה כתוב חסר? תולדות. כלומר, החיסרון הוא לא... זה חיסרון שונה. אז כיוון שהחיסרון שונה, זה נותן מקום לדרוש. שפה מדובר רק על חלק מהתולדות. לא כל תולדות של יצחק, אלא רק חלק עשיו. ככה הוא בא יושב את זה. הנה, ולכך תולדות יצחק חסר, להוציא יעקב מכלל הרשעים. כדי שהוא לא יהיה כלול בה ואלה. אז חזרנו להגיד שהכלל הוא ואלה מוסיף על ראשונים. פה יעקב אבינו צריך למלא את החוצה ככתוב חסר. היה מקום לבוא ולשייך, כי ודאי שהמברשים רוצים לבוא ולומר שאצל יצחק כבר היה צריך להגיד את התיקון. כלומר, אצל יצחק כבר היה צריך להיות כתוב תולדות שלם. כי אצל יצחק זה המגמה של עם ישראל. אבל כיוון שיש עדיין פסולת שצריכה להתברר, זה רק מופיע בסוף אצל פרץ. אבל רואים שזה יכול להיות, יכול להיות לפני זה. כי יוצא בו. זמן תמיד נגדנו. אלה תולדות יעקב, פסל לאלופי עשיו. וכי יוצא בו ולשמות בני ישראל, זה ראינו בתחילת ספר שמות, נכון? את זה למדנו. מוסיף על הראשונים, ומי היו אלו? שכתב למעלה, בני ראובן ובני שמעון. לכן גם פה, ולשמות בני ישראל, יוסף. אז רוצה להגיד שגם יוסף ובניו, הם כמו השבטים, וכולם צדיקים, ולא תבואו לטעות, שיוסף, כמעט שהיה במצרים, אולי עזב את צדקותו, לא, ואלה, מוסיף על הראשונים. כי יוצא בו ואלה תולדות אהרון, מי אלו, נדב ואביהו, אז היה מקום לחשוב שאולי הם מתו בהקריבה מזרה, והם רשעים, לא, הם כמו משה ואהרון. וכל מה שהם מתו זה כדי שהמשכן יתקדש בהם. מוסיף על הראשונים. ומי היו אלו שכתב למעלה? אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרון. אז כמו שמשה ואהרון צדיקים, גם נדב ואביהו הם צדיקים. מה הראשונים היו צדיקים? אפילו צדיקים. עד כאן המדרש הולך ומהלך את כל ואלה. עכשיו אלינו ואל המשפטים. מוסיף על הראשונים מה שכתוב למעלה, שם שם לו חוק ומשפט. מה בא המדרש הזה לומר? שהמשפטים שלנו הם המשך של המשפטים שהתחלנו, מתי זה היה? במראה. נכון? ככה זה לכאורה. ועתי כמאן דאמר שדינים במראה יפקוד, ככה אומר את יוסף. אז זה בא לחבר, אז לכאורה פה, אני אומר, אנחנו מכירים את רש"י שאומר, מה ראשונים מסיני, אפילו מסיני. מה זה פה בא לומר לי שזה חיבר את זה לשם לו, לדינים של מראה? למה זה מוסיף על זה? האם יש פה, כלומר, אני אומר, מה היחס בין זה לזה?
בין המשפטים ל...
למה צריך לקשור את היחס ביניהם? זה בעצם הכל. המדרש בא ואומר, מה המשפטים האלו מוסיפים על המשפטים שהתחלנו, שלא תחשוב ולבוא לטעות, שהמשפטים של מראה בוא נאמר, זה תלוי הרי מתי זה היה לפני, לכל זה מראה זה לפני מתן תורה. אז גם המשפטים שייתנו לפני מתן תורה, הם עדיין קשורים למשפטים שאחרי מתן תורה. ודרשו מזה, כמו שאחרי מתן תורה, בעצם כל מה שאנחנו עכשיו לומדים משפטים, זה מה שניתן מסיני, זה כל המשפטים. גם הדינים שצובנו עליהם במראה, זה כל התורה כולה. אז, לכן, אז מה, אלא מה? אנחנו יודעים שהכל ניתן מסיני. נכון, ניתנו להם במראה כדי שיעסקו בהם, ואחר כך כל מה שאנחנו באים ומקיימים את המשפטים זה מתוך מה שהם ניתנו בהר סיני. כמה אומר עץ יוסף? פירוש, מה אותם נאמרו במראה? אף אלו נאמרו במראה. ואף על פי שכל המצוות נאמרו בסיני, לא קשה, שנשנו בסיני. כלומר, במראה עם ישראל קיבלו את כל המשפטים. וזה מסביר למה? כי כיוון שכשהגענו למראה, כבר הגענו למצב שאנחנו עומדים לקבל את התורה. וכבר נהיינו מצב שכולנו עם, עם צריך להסתדר עם חוק ומשפט. לכן ניתנו לנו משפטים לעסוק בהם. שם אנחנו כתוב מקצת מצוות. אבל רואים שחלק מהמקצת מצוות זה משפטים. שכל המשפטים ניתנו לנו כהכנה לפני מתן תורה. כלומר, זה אולי גם ילמד אותנו על הסדר של הדברים. המשפט, אם הסברנו שזה עניין של גם בן אדם לחברו, או גם הצד של הקיבוץ המדיני, זה דבר שעל גביו התורה באה ונבנית. אבל היא לפני ואחרי. כלומר, זה משהו שאתה ממנו מתחיל אל התורה, ומהתורה אליו. זה בעצם המשך של המדרש. דבר אחר, ואל המשפטים. מה כתיב למעלה מן הפרשה? ושפטו את העם בכל עת. הוא מביא פסוק אחר קצת. כולי זה תלוי לגבי העניין של האם יתרו בא לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה. ושפטו את העם בכל עת ואמר כאן ואל המשפטים והדיברות באמצע. אז מה זה יוצא שמתן תורה היה באמצע? משפט לפני ומשפט אחרי. משל למטרונה. מטרונה זה אישה חשובה או מלכה, זה בערך המשל, שהייתה מהלכת. הזין מכאן והזין מכאן, כוונה משמר ששומר עליה לפני ומשמר ששומר אחרי, והיא באמצע. זה המשל. מה המשל? מה חידש לנו יותר? צריך לתבונן. כך התורה, דינים מלפניה ודינים מאחריה, והיא באמצע. וכן הוא אומר באורח צדקה אהלך. התורה אומרת באיזה נתיב אני מהלכת? אהלך בדרכן של עושה צדקה. פה צדקה אין הכוונה תרומות. זה אין הכוונה מצוות צדקה. אין הכוונה משון צדק. בתוך נתיבות משפט, התורה באמצע ודינים מלפניה ודינים מאחריה. מלפניה שנאמר שם שם לא חוק ומשפט. ודינים מאחריה שנאמר ולמשפטים. אז מה זה, מה המדרש הזה בא לתת להסביר לנו?
הכנה, כאילו...
יש פה... לא, בוא נראה לפי המשל. המשל בא יותר לקרוב אלינו את הביור של הדבר. יש משמר לפני ומשמר אחרי. המלכה היא באמצע. המשמר שלפני בא בעצם למנוע שלא יקרב איש זר אל המלכה. אז למה צריך משמר אחרי? כדי שגם אלה שהתקרבו אל המלכה, אל תחשבו שאתם ביחד איתה. תחזרו בבקשה אחורה. להבדיל, כלומר המשמר לפני והמשמר אחרי בא להבדיל שהתורה היא למעלה ממה שאתה חושב. ככה גם הסביר השפת אמת, שיש פה צד, אני חושב שזה שפת אמת או שזה משהו אחר אולי, סליחה, לא, זה היה יפה תואר, אולי מסביר ככה. לא, אין לכם יפה תואר, אז הוא מסביר בצורה כזאת. ותם הדברים, כי התורה לתקן את הנפש ולהביא אותה להצלחה האחרונה והנצחית, והמשפטים שומרים את האדם כי לא ירע ויזיק לבני אדם. המזיק לבני אדם הוא משחית את נפשו, לכן יקראו הדינים כמו משמר. למשל הנתונים לשמור את המטרונה. אז השמירה של האדם היא לשמור את הנפש שלו, נכון? התורה זה תקן את הנפש, והמשפטים זה שמירה על הנפש שלא תתקלקל. אבל מה, אז מה שאני אמרתי אולי זה משהו אחר לגבי העניין של, אני חושב שזה כן בשפת אמת. כן, כך הוא אומר. פירוש, שקודם שזוכים לתורה, צריכים לתקן את עצמו על פי מידת הדין, לתקן את כל פרטי המעשים, ורק מתוך כך אתה זוכה לתורה. אחר כך זוכים לתורה שהיא מידת הרחמים. אז קודם כל מידת הדין, זה המשמר, אחרי זה התורה מידת הרחמים. טוב, אז אחרי זה למה צריך לפעם משמר? כמו שכתוב פרשה קודם כולי. אמנם, כן, גם אחרי שזוכים לתורה, צריכים לדקדק ביותר שלא לבוא חס ושלום לידי גבהות, גאווה, על ידי התורה. כי מה אתה אומר? התקרבתי למלכה, אני בעצמי עכשיו שייך למלכה. לא, צריכים לשוב בתשובה על ידי התורה, שידע אדם ויבוש בעצמו איך הקדוש ברוך הוא היטיב עמו וזיכהו לתורה. אתה חושב אחרי שאדם זכה לתורה הוא מרגיש בעצמו, או, זכיתי להיות קרוב לשם. תערער כל הזמן בתשובה, כל הזמן תהיה ענב, איזה זכות זכית מזה שהתקרבת למטרונה. זה השמירה שצריך להיות אחרי. גם שאתה ליד המטרונה, תדע שאתה ליד המטרונה, ואתה לא בעצמך נהיית התורה. ומזה יפול עליו בושה וישוב בתשובה, ועל ידי זה התורה מתקיימת אצלו. וזה העירה והמשפט שאחר השגה התורה. הרי תמיד מצאינו שיש עירה שקודמת לתורה, ועירה שהיא אחרי התורה. עירה שקודמת לתורה זה הכנה כדי לקבל את התורה. ועירה שאחרי התורה זה עירה שבא לשמור שהתורה תתקיים בך. כי בלי עירה, איך אתה מקבל תורה? אין לך מידות. ואחרי שקיבלת את התורה, התורה באה ואומרת, איך אתה שומר אותי? שתהיה בעל הנבר. זאת העירה האמיתית, שהעירה הקודמת היא על ידי חסרון דת. ופה, אחרי שיש לך תורה ויש לך דת, אתה יותר מבין ממה אתה צריך להיות ירא. ועירה זו באה על ידי הדת שרו מבין על ידי התורה. איך להיבוש מפני הבורא יתברך, והוא דבר של קיימה. וגם המשל של המשמר שקודם למטרונה, זה שלא יתקרב אליה, ישרה ובליעל, זה העירה הקודמת. והמשמר שאחריה, זה מי שכבר יתחבר אל המלכה, שלא יתעכב אצלה יותר מדי, ואלא יהיה עליו פחד ומורה, ויזכור כי היא המלכה, ולא יהיה שווה בעיניו להתקרב אליה יותר מדי. אז זה השמירה שיש לפני ושמירה שאחרי. הוא כותב שזה הסוד של בעצם הוו שבין שתי ההם, של שם הוויה. יש אי לפני, אי אחרי, והוו באמצע היא בעצם שמורה. אז אם כן, מסיים פה המדרש ואומר, שהתורה ניתנה בין שתי משפטים. יש משפט של לפני, שבא כמו המשמר שלפני התורה, לדעת שכדי להגיע אל התורה, צריך את השמירה של המשפטים. הסידור של החיים על פי המשפט הוא דבר שהוא הכנה לתורה, כדי שנוכל לקבל את התורה. ואחרי שמקבלים את התורה, אז באים לו, עכשיו אנחנו יודעים איזה משפט אנחנו צריכים להופיע בחיים. כלומר, לפני כן, הכינו אותנו לדעת שזה סדר החיים, שצריך להיות הכל במשפט, הכל בצדק. התורה באה להרים את החיים, לכן אנחנו נותנים לכם לפני התורה את היכולת לבוא ולהתעסק עם זה, כדי שתהיו מוכשרים. אתה מביא למשהו, לאדם, דבר שהוא לא רגיל בו, זה לא שייך אליו. אבל כשאתה מכין אותו לפני זה, המשפטים, זה המטרה. אל תחשבו שמדובר רק באיזה עלייה רוחנית, גבוהה, אבל החיים למטה נשארים בודדים. לא. החיים עצמם צריכים להיות מתוקנים וסודרים על פי הדבר העליון שתקבלו. ואז מתוך זה, מיד אחרי זה, ולמשפטים שתעשים לפניהם, בא המשפט הזה לבוא ולראות, עם כל הגובה העליון הזה שהתרוממת אליו, אתה יורד עד לממקי ארץ, עד לתחתיות ארץ, עד הדבר הכי נמוך שבין אדם לחברו, ואת כל זה אתה מתקן מכוח התורה. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. יכולים תהיה.